הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא בין המיצרים. שיעורנו לרפואת רחמים קלמון בן שמחה אלין ולרפואת אילה מלכה חיה בת רבקה ולהצלחת שמעון בן אודליה. בספר תהילים פרק עין ת' מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך תימו את היכל קודשך. איך אפשר לומר מזמור לאסף תימו את היכל קודשך? היה צריך לומר קינה לאסף. אלא שפך הקדוש ברוך חמתו על העצים ועל האבנים, ובכך הגן על עם ישראל. הוא מופיע בקדמונים, שזו אחת הסיבות לכך שקמים בתשעה באב במהלך היום. למה? למה? אחר חצות היום קמים ואז מניחים תפילין? אז נחרב הבית. אלא שאז שפך חמתו על העצים ועל האבנים ועם ישראל ניצל. עם ישראל ניצל, לכן זו אחת הסיבות שקמים מהארץ ומניחים תפילין אחר חצות היום. ובואו נעמיק בדברים עוד. בעולם יש גוף ונשמה, לאדם יש גוף ונשמה, למאכלים יש גוף ונשמה. כמו שאומר הרב חיים ויטל, מקורו מהאריזל ועוד למעלה בקודש, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא פי השם. בכל מאכל יש ניצוצות של קדושה. ומעניין שהבני סוחור, מאמרי השבת, מאמר ג' אומר בשם הרמה מפנו, לעתיד לבוא בסעודה שיעשו הצדיקים במקום לאכול לחם יוציאו את צנצנת המן, עוד נעימות משה רבינו יאכלו את זה ויברכו על זה המוציא לחם מהשמיים. זה לחם שיורד מהשמיים. אבל הבני סוחו הוא חולק על דברי הרמה מפנו, והוא כותב שעל פי הקבלה מטרת הברכה היא לברר את הניצוצות מתוך המאכל. והגמרא מסכת יומה עין ה' אומרת שהמן היה נבלע באיברים. ולמה? מכיוון שהמן היה כולו קדושה, אין שם פסולת רוחנית. כלומר, כאשר האדם אוכל מאכל, אם הוא אוכל את זה לשם שמיים, הוא מרומם את המאכל. ואם לא, לא פעם המאכל והאדם יורדים מטה. היות שהמן נבלע באיברים, הוא נקי פסולת רוחני ולא צריך לברר את הניצוצות מתוכו. ולכן, אומר בעל הבני סוחו דבר מעניין, לא ברכו על המן במדבר, כי זה לחם שנבלע באיברים, והוא נקי מפסולת רוחנית. ולכן לעתיד לבוא אומר שאולי יש לומר שלא נברך על המאכלים. למה? מכיוון שמטרת הברכה היא לברר את הקדושה, את הניצוצות שבתוך המאכל. איך עושים את זה? על ידי הברכה. בכל אופן למדנו שבכל העולם יש גוף ונשמה. ובספרי קדמונים זה מופיע בסגנון של אורות וכלים. ובעולם מושגים אנושי יותר נקרא לזה חוכמה ומעשים. ונסביר את זה בעזרת המשנה פרקי אבות פרק ג'. יש מי שחוכמתו מרובה עם מעשיו, הוא סוג אדם אחד, ויש מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, סוג אדם אחר. מי שחוכמתו מרובה עם מעשיו הוא מי שיודע מה הדבר הנכון לעשות, יש לו הרבה חוכמה, הוא מבין, לא נכון לגשת למקרר כל פעם שרעבים, אלא רק בארוחות. הוא סוג אדם שיודע לא נכון לכעוס כל פעם שמרגישים כעס. הוא סוג אדם שיודע שצריך להיות סבלנים. יש לו הרבה חוכמה, אבל הוא לא מצליח לתרגם את זה למעשה. חוכמתו מרובה ממעשיו, כמו הרבה אנשים שמוצפים בידע. יודעים מה לעשות, איך לעשות. הבעיה היא לא שחסרים לנו אנשי חוכמה, אלא אנשי מעשה. כל כך הרבה אנשים מוצפים בעודף חוכמה, איך לפעול, איך לעשות, מה הדבר הנכון לעשות. הרבה ידיעה נאה דורשים, ובאמת דרשות יפות מעוררות השראה ומסמכות. בכל אופן, מיעוט אנשים שגם מצליחים לתרגם את כל הידע הזה הלכה למעשה, למעשים חיוביים, למעשים טובים. יש הרבה אנשים שיש להם חוכמה, אבל אין להם הרבה מעשים. הם לא מתרגמים את החוכמה שלהם הלכה למעשה. בשפת הקבלה קוראים לזה אורות ללא כלים. בשפת הנפש, חוכמה ללא מעשים, שגם זה יכול להיות דבר טוב אם יש לאדם חוכמה ללא מעשים. זה לא תמיד רע. הדבר הגדול הוא חוכמה עם תרגום שלהם הלכה למעשה, למעשים. יש אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו. אדם שלדוגמה מבין שטוב ללמוד תורה שעה ביום, אבל הוא מנסה לעשות מעבר למה שהוא מבין, ללמוד שעתיים. זה מי שמבין שטוב לא להסתכל בטלפון הנייד כל חצי שעה, אלא פעם בשעה מסתכל פעם אחת. אבל הוא עושה עוד יותר. הוא נמנע מהתלות במכשיר, הוא מסתכל רק כל שעתיים. הוא עושה יותר ממה שהוא מבין. הוא מבין שטוב לעשות חסד פעם ביום, והוא מתאמץ לעשות פעמיים, יותר ממה שהוא מבין. זה נקרא כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. זה בית המקדש. בבית המקדש היו הרבה אורות, הרבה שפע, הרבה עוצמה רוחנית, אבל אין כלים, אין מעשים. היו עבירות, היהודים קלקלו את הצורה של היהודי. היהודי שחטא פגע במעשים שלו במקום לתקן את המעשים. ובמימד מסוים לקחו איתם את בית המקדש לעבירות. כלומר, היה אדם חלילה חוטא ואז הולך לבית המקדש והכל מתחפר. במקום לקבל עידוד שמקבל כפרה ולעשות שינוי במעשים, כדי לנצל את הכפרה לתקווה לעשות שינוי, האדם עשה מעשה רע ולא התכוון להפסיק את המעשה רע, אלא הלך לבית המקדש שביא קורבן כדי להפס את העבירות, את החשבון הרוחני. הוא אמר לעצמו, הוא ילך להביא קורבן והכל יסתדר, ובכך יכל האדם להמשיך בחטאים שלו, במעשים השליליים שלו. זה כמו אדם שמאמין במעשים חיובים, אבל בסוף לא מצליח להביא אותם מידי ביטוי, וקשה להרגיש רגשות אשמה עם אותם מעשים שליליים שהוא עושה, עד שבסוף, במקום להרגיש רע שהוא לא מתנהג בצורה חיובית, הוא מתחיל לאשר ולהפוך את המעשים השליליים למעשים חיוביים. זה המעשה הנכון. כמו עשיו שהרגיש שהוא לא יכול להיות הבכור, ולכן הוא ויתר על הבכורה. בעבר, לפני חטא העגל, הכהנים היו הבכורים בכל בית. רק אחרי חטא העגל עשו המרה. הבכורים לא כהנים אלא הכהנים. עשיו היה הבכור, הכהן. וזה היה נראה לו קשה, בלתי אפשרי, ולכן היה מוכן לנקור את זה. כדי לא להרגיש רגשות אשמה, הוא גם כן לאחר מכן בז לבחורה, לתפקיד הזה. כשאדם מרגיש שיש פער בין מה שהוא עושה למה שהוא אמור לעשות, בהרבה מאוד מקרים הוא לא מתיישר, הוא מיישר את מעשיו לקראת הערכים, אלא מתחיל לזלזל בערכים. אותו דבר היה בזמן בית המקדש, אומר הרב פינקוס, העם הפסיק לחפש איך לתקן טעויות, אלא הפך את הטעויות כבר לדרך חיים. העם הפסיק לחפש איך משפרים מעשים, אלא התחיל לקבע את החטאים. איך אפשר גם לחטוא וגם אשליית תיקון. נגיע לבית המקדש, נחפר. כמו אדם, בצורה שונה קצת, אבל רק לצורך המשל, שמשלה את עצמו פעם אחר פעם. ממחר מתחילים דיאטה, אבל בינתיים ממשיך לאכול מאכלים לא בריאים. ממחר הוא מתחיל להשקיע בשלום בית, בינתיים הוא ממשיך להרשות לעצמו להקל ראש בנושא. כך המשיכו לעשות חטאים, והכפרה בבית המקדש לא רק שלא שינתה אצלם גישה וגרמה להם להרגיש כן אפשר להתקרב לבורא עולם ולשנות מעשים, אפשר לאפס מונה ולהשתפר, לא, בדיוק הפוך, זה קיבע את המצב, גרם להם להמשיך שאפשר כך לחיות. אפשר להימנע מלחזור בתשובה ולהמשיך לעשות חטאים ולקבל כפרה פעם בכמה זמן. אפשר להמשיך עם ההתנהלות השלילית. הם לא חיפשו לשפר בכלל התנהלות. לכן לקח הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, כי השתמשו בו בצורה לא נכונה. אמרו, היכל השם, היכל השם יוותר, יחפר, יתקן את המעשים ואנחנו נמשיך בשלנו. לכן אומר הרב פינקוס, חזל אומרים ששקולם מיתה צדיקים, לשריפת בית אלוקינו. מה הקשר בין פטירת הצדיק לבין שריפת בית המקדש? הקדוש ברוך הוא נוטל את הטובים שבישראל הצדיקים. למה? כדי שיפסיקו לסמוך עליהם שהם יפתרו את הבעיות הרוחניות של בני האדם. ודאי, להתלבט, עשה לך רב, תשועה ברוב יועץ, אבל לא פעם האדם מתרגם את זה למקום רע. הוא אומר, יש לי צדיק, אני רגוע, אני יכול להמשיך בשלי. זוהי הטעות שהייתה בבית המקדש. המשיכו לחטוא ואמרו, יש כפרה, אפשר להמשיך בגישה של אחטא ואשוב, עד שבסוף זה לא היה אחטא ואשוב, אלא פשוט זוהי הדרך. זו ההתנהלות, לא צריך לשפר שום דבר. נכון, שאומנם הגיע אדם לבית המקדש, הגיע עם כל העוצמה, עם כל הניסים שיש בירושלים, כל העוצמה, האורות, הקדושה שיש שם. האדם אמר לעצמו, אני באמת, באמת הפעם עושה שינוי. אבל גם לזה התרגל האדם. פעם בכמה זמן הוא צריך לגלות מוטיבציה והתלהבות ולהכריז שהוא עושה שינוי בחיים, וגם להאמין בזה. הוא באמת מאמין בזה שהוא יעשה שינוי, בכל אופן, מאמין שהוא מאמין. אבל אז, הוא לא מתכנן איך עושים שינוי, איך זה יבוא ידי ביטוי, איך נפעל אחרת, איך נייצר מערכת הרגלים חדשם, כמו אדם שהולך לשיחת מוטיבציה. כמה צריך לשמור על אוכל בריא? הוא מתלהב, הוא מבין כמה אכלים לא בריאים יעשו נזק לאדם. הוא מבטיח לעצמו שהוא יעשה שינוי, והוא מתכוון לכך. ואז המרצה מגיע אל שלב המעשים. מגיע הביתה, זורקים כל אוכל לא בריא לפח ולא מכניסים אותו יותר הביתה. כמו שהרב דסלר מכנה את החרטה האמיתית לשרוב גשרים. זו חרטה אמיתית. כשהאדם לא מאפשר לעצמו עוד אפשרות להגיע אל החטאים. זו חרטה אמיתית. לא לומר בראש אני עושה שינוי, אבל במציאות האדם עשיר את כל הפתח למעשים השליליים. לא לשרוף את הגשר, לשרוף את הגשר בין העבר לבין העתיד האידיאלי. זו המשמעות של נדרים, אומר הרב דסלר. זוהי מחויבות. האדם שומע הרצאה כמה חובה להיות מחויב לאכילה בריאה. הוא שומע, הוא מתלהב, אומר לעצמו, כן, אני אעשה שינוי. וכשמגיע השלב המעשי, הוא אומר לעצמו, אולי מחר, ונגמרה כל המוטיבציה. לכן רק מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. העולם, אנחנו מכירים אנשים רבים חכמים. יש הרבה נאה דורשים, באמת דורשים נאה, אבל חסר נאה מקיים. דרשות יפות, אבל צריכים עשייה יעילה, עשייה נכונה. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, או לפחות שווים לחוכמתו. זו תהילתו של האדם, אחרי המעשים שלו, לא אחר החוכמה שלו. ולא פעם האדם נמנע מעשייה, מוותר לעצמו על המעשים, כי הוא אומר לעצמו, אני כל כך חכם, אני דרשה נהדר, אז אני פטור ממעשים. ולכן, הבית המקדש נחרב. למה? מכיוון שאנשים אמרו, מספיק החוכמה, אין צורך לעשות מעשים. מספיק בית המקדש, אין צורך לעשות מעשים, אין צורך לעשות הרגלים. הכפרה תהיה על ידי בית המקדש, לכן שכולה פטירה צדיקים לשרפת בית אלוקינו. הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה את הצדיקים, אבל שפך חמתו על העצים ועל האבנים בית המקדש כדי להציל את עם ישראל, כדי שלא יאבדו את צורת היהודי שלהם. כך לגבי הצדיקים, יותר מדי סומכים עליהם, והאדם אומר לעצמו, אני יכול לוותר לעצמי על המצווה מסוימת, על עשייה מסוימת, העיקר אני קשור לצדיק זה, תלמיד חכם זה. זוהי מעלה להיות קשור לצדיק, לתלמיד חכם, מעלה אדירה, עצומה. כל זה בתנאי שזה לא מגיע במקום עבודת השם של האדם. וכמו שהפתגם אומר, אנשים רוצים רבנים של פעם, אדמו"רים של פעם, תלמידי חכמים של פעם, ראשי ישיבות של פעם, אבל להיות יהודים של היום. הרמב״ם אומר, איך היה נראה פעם אדם עובד. בהלכות תלמוד תורה פרק א', היה בעל אומנות עוסק במלאכתו 3 שעות ביום. בתורה 9 שעות. פעם כך היו בעלי מלאכה. היו לומדים 9 שעות ביום. בעבר היו לומדים 3-4 שעות ביום. לדעת הרמב״ם צריך 9 שעות ביום ללמוד מי שעובד. מי שלא עובד, ודאי, עוד יותר. אבל אנשים רוצים רבנים ואדמו"רים תלמידי חכמים של פעם, אבל להיות יהודים של היום. האדם אומר לעצמו, למה שאני אשקיע 9 שעות ביום ללמוד תורה, או אפילו 4 שעות? אני מוותר לעצמי. אני אהיה קשור לתלמיד חכם או לצדיק, ואני פטור מהאחריות בהתקדמות וצמיחה רוחנית בעבודת השם. העולם מלא בכוונות טובות, מלא בחוכמה, אבל יחד עם זאת יורד ברמה המוסרית האנושית. רוצים להיות אנשים טובים, רוצים להתחבר לאנשים טובים, אבל להמשיך להיות אנשים שלא בהכרח טובים כל כך. אנחנו רוצים להיות ליד תלמידי חכמים, ליד אנשים טובים, אבל לא בטוח שאנשים רוצים את קרבתנו שלנו. כתוב בזוהר פרשת נוח, באלף השישי יפתחו שערי חוכמה בעולם, כך קורה. כלומר, יש ניצול אדיר של המשאבים והפוטנציאל שיש בעולם. מדע, רפואה, טכנולוגיה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, כל כך הרבה תחומים, מימדים נהדרים. מגיעים לירח, ממציאים כמעט בכל תחום, יותר ויותר, יותר חוכמה, יותר עוצמה. החוכמה הזו הייתה קיימת כל הזמן. אף אחד לא יצר אותה, אבל זה לא היה גלוי, כמו שהזוהר הקדוש אומר. רק באלף השישי יגלו את זה. הרבה אורות, הרבה אפשרויות, הרבה עוצמות, אבל זה לא הופך את האנשים לטובים יותר, ואולי הפוך. הרב דסלר אומר שמה שהעולם מתפתח יותר ויותר, זה רק בגלל שבני אדם ירודים מבחינה רוחנית, כל כך זקוקים לעוד גשמיות, עוד חומריות, מאמינים שרק כך ירגישו טוב יותר. האדם מאבד את היכולת להיות בבחינת איזו עשיר, השמח בחלקו, מידות טובות. זה כבר נשמע לא מעניין, לא מרתק. בני אדם מוגבלים כי הם מכורים יותר מדי לחומריות. התפתחות העולם היא לא בהכרח רק בגלל עודף חוכמה, אלא גם בגלל עודף תלות בחומריות. בגלל ירידת הדורות, בני האדם פחות מסתפקים ברוחניות, כי לא מרגישים את זה. פחות מסתפקים בעבודת המידות, כי פחות מעריכים את זה. הם ירודים יותר. אז יש הרבה חוכמה, מגיעים לירח, אבל לא בהכרח אל ליבו של האדם, אל המידות הטובות, אל התחושות החיוביות, שיכול האדם להרגיש שהוא עם עצמו. היה בחור ישיבה, ששאל את הרב הולבה, אני יוצא להליכה, איזה ספר לקחת איתי? אמר לו הרב הולבה, תיקח ספר טלפונים. למה ספר טלפונים? שיהיה לך על מה לשבת. במילים אחרות רצה הרב הולבה להגיד לו, האם טוב לך עם עצמך? אתה יודע, לא להיות כל הזמן לחוץ מעצמך, מנסה לברוח מעצמך, אבל זה מה שאנשים מנסים בהרבה מאוד מקרים לעשות. עוד מחשב, עוד טלפון, עוד עיסוק, עוד עשייה, מה עכשיו אפשר לעשות? יש בני אדם שעם הטלפון שלהם יום שלם הולך לתיקון, זה יום שהוא כולו סיוט. מי יודע מה הם יפספסו? לא פעם ההתקדמות של הטכנולוגיה היא נסיגה של האנושיות, של המידות הטובות. נשמח אם היה גם וגם, גם התפתחות הטכנולוגיה וגם התפתחות המידות הטובות. אבל לא תמיד זה כך. לפעמים זה בדיוק הפוך. האדם מוותר לעצמו על עבודת המידות. אין צורך. אין צורך להתאפק. אין צורך להימנע מאימפולסיביות. ברגע אפשר לדעת הכל. מה קרה? איך קרה? מיד. ובכך, הטכנולוגיה, במקום להיות כלי מקדם לעבודת השם ועבודת המידות, לא פעם הופכת להיות כלי ביטוי למידות שליליות. ובכך המידות השליליות מקבלות עוצמה שלא היה. הן מתעצמות, הן מתחזקות. הרב בלוך בשיעורי דעת מדבר על אנשי דור הפלגה. דור שעליהם נאמר וירד השם לראות. מה אמר השם? יש כאן עם אחד, שפה אחת לכולם. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נרד, נבלבל אותם, נפיץ אותם. למה? מה הם עשו? אומר רשי, באו בעצה אחת. אמרו, נעלה לרקיע, נעשה מלחמה. או אמרו, אחת ל-1656 שנה, הרקיע מתמוטט, יש מבול. בואו ונעשה עמודים שיחזיקו את העננים. כל זה מופיע במדרש. בני הדור ראו, ידעו את הכוח האדיר של האחדות, והם רצו לשמור על האחדות. רוצים להמציא המצאות, לייצר מהפכות, להשתמש בכוח הרבים, לגלות עוד משאבים שיש בעולם, כוחות נפלאים שיש בטבע. ואם כולם יהיו מאוחדים, כל אחד יזין את חברו, יעניק לחברו, העולם יתפתח. בואו ונבנה עיר מגדל ראשו בשמיים. סמל לעוצמה האנושית, סמל לעוצמת האחדות, סמל לעוצמה של בני האדם. סך הכל, יש בזה דברים יפים. יש בזה עוצמה, אם רוצים להינצל מפגעי העולם, אם רוצים למצוא אמצעים איך לחיות בצורה יעילה וטובה יותר, יש בזה הרבה יופי, הרבה טוב, הרבה טוב. אבל, אומר הרב בלוך, איפה היה החיסרון שאומר הקדוש ברוך הוא? נרד ונבלבל אותם. נהפוך אותם לקבוצות קבוצות של אנשים ולא כולם ביחד. למה? מכיוון שהם בעצם לא רצו רק להתאחד, רק להתחבר, רק לגלות עולם, רק לראות איך משפרים את תנאי החיים, רק להגיע למחקרים חדשים ולשפר את האיכות של נסיבות החיים, תנאי החיים. לא. כוונתם הייתם להשתחרר כביכול מבורא עולם. לא צריכים את בורא עולם, אנחנו מסתדרים גם בלעדיו. אם אחת ל-1656 שנה הוא מביא הבול, גם אם זה נסתדר. נעשה עמודים גדולים ונרזיק את העננים. רצו למצוא איך אפשר להתמודד נגד הפורנות של המבול? רצו גם לקחת קרדומות ולהילחם כביכול נגד היושב בשמיים, בכל אופן בראש שלהם, להשתחרר מההשגחה. אם כן יוצא שכל העוצמה, כל ניצול המשאבים, לא עורר אותם לשים לב כמה משאבים נתן הקדוש ברוך הוא בעולם כדי לחיות חיים קלים יותר, נוחים יותר, יש רפואות למכות. לא. חיפשו עצות ותחבולות איך לשפר את החיים, אבל בהדרגתיות גם הגיעו למסקנה איך אפשר להשחית את המידות יותר ויותר. וההתקדמות רק גרמה לכפירה, לכוחי, ועוצם ידי עשה את החיל. עד כדי כך שהם, כאשר לבנה הייתה נופלת מהמגדל שהם בנו הם עצובים, אבל אדם שנופל ומת, הם לא עצובים. זה ביטוי להשחתת המידות. משיגים עולם, חוכמה מפוארת כל כך, עולם יפה כל כך. אבל הפרופורציה, המידתיות, איבדו כסף, כולם עצובים. אדם נפטר, בוכים דקות ספורות ולאחר מכן בודקים איכן הוא המחליף. זה כמו אורות גדולים, שיפור איכות חיים, שיפור תנאי חיים, אבל לא איכות חיים אנושית, טלפון היד. במקום להפוך ליתרון שבני אדם יכולים יותר ויותר להתקשר אחד לשני, לפעמים יש בני אדם שאצלם זה הפך לחיסרון, עד כדי כך שבני אדם חסרי סבלנות, אם מישהו לא עונה להם תוך פרק זמן קצר, הם כועסים מתעצבנים, ונעשים עם מידות יותר שליליות, יותר אימפולסיביות, פחות סבלנות, אורות גדולים, עולם מתקדם, אבל לא פעם מנוצל לרעה. העולם המתקדם לא בהכרח מנוצל לטובה. הוא מתקדם זה יפה, מתגאים בזה, אבל מתגאים בכוח האנושי, ולא פעם על חשבון הכוח האלוקים. וזה מה שעשה בורא עולם. החריב את בית המקדש, הוריד את האורות הגדולים כדי שיהיו כלים, כדי שעם ישראל יפסיקו לומר המקדש יושיע אותנו ויתחילו לומר אם אין אני לי, מי לי. אומר הרב פינקוס, רעיון נהדר. תשעה באב נקרא מועד. בספר איכה כתוב קרא עליי מועד. הגמרא מסכת תענית אומרת שהכוונה היא לתשעה באב. מהו המועד בתשעה באב? הרי זה יום רע, יום שלילי. אלא מועד, מלשון ונועדתי לך שם מעין פגישה. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ונועדתי מלשון מועד, מתי אדבר איתך? כשאקבע לך מועד כדי לדבר איתך. אותו המקום בין הקרובים, שם אקבע למועד שאבוא שם לדבר אליך, ולא במקומות אחרים. כך אומר רשי בספר שמות, ויש מן המפרשים שמועד, הכוונה היא מלשון נועדתי. כלומר נפגשתי. מה המשמעות מועד בתשעה באב? פוגשים את בורא עולם. אבל לכאורה, איך פוגשים את בורא עולם? מהו המועד הזה? הרי בכל פעם שעולים לרגל, זה מועד, מעין מפגש, לראות ולהיראות לפני בורא עולם. אבל בתשעה באב, אם נעלה לרגל, מה נפגוש? חורבן. איזה מועד יש כאן? אומר הרב פינקוס, המועד כאן הוא זה שאנחנו לא פוגשים את בית המקדש. עצם זה שלא רואים את בית המקדש, זוהי פגישה עם בורא עולם. עד היום, כביכול, מה שהגביל את בני האדם לפגוש את בורא עולם, זה בית המקדש. כי בני האדם לא חיפשו לדעת מה בורא עולם רוצה מהם, אלא מה הם רוצים ממנו. הם רוצים חיים בריאים, מאושרים, שמחים, כפרה, בריאות, להמשיך עם שגרת החיים. שלהם, שהם מאמינים שזוהי שגרת חיים טובה ויעילה, מה שהם חשבו, מה שהם האמינו. תשעה באב, נחרב, נחרב החלום. מתחילים להתעורר, מתחילים לפגוש את האמת. עשה רצונך כרצונו. עד היום היה הרבה, נמשיך לחיות כמו שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים. חיים באשליה, שאפשר שבית המקדש יפתור את כל הבעיות, אפילו את הקושי הזה של אדם לעמל יולד, אפשר לוותר על זה. אפשר לוותר להיות עובד השם. יש פטור, אפשר להרדים את הצורך והאחריות להיות עובד השם. איך? על ידי שהאדם מביא קורבן, מנקה את המצפון, אין רגשות אשמה, הוא ממשיך בשגרת החיים, אולי אפילו השלילית שלו, אפילו שגרת החיים של העבירות. תשעה באב, זה מועד. שאומר, אין על מי לסמוך, אין בית המקדש. אין, שפך הקדוש ברוחמתו על העצים ועל האבנים, למה? כדי שהאדם יהיה עובד השם ויאמר, אם אין אני לי, מי לי, אין על מי לסמוך. לא סומכים על בית המקדש. במקום לסמוך על בית המקדש, נתפלל, נלמד תורה, נקיים מצוות. וכך אכן בסוף היה. הרי בסוף כשיצאו לגלות, כתוב בשיר השירים, פצעוני ואיכוני השומרים, אלה אומות העולם. ובכל זאת, השבעתי את בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. אני לא מוותרת על בורא עולם, למרות שעיקו אותי, למרות שפצעו אותי. אחרי שחרב הבית, יש צרות, יש איסורים. עם ישראל פונים, דווקא לבורא עולם. אחרי שמבינים שאין בית מקדש, אחרי שמבינים שאין אל מי לפנות, פונים אל בורא עולם. כתוב בחז"ל בילקוט שמעוני, עם ישראל אומרים, על נהרות בבל, ירמיהו הנביא, אמן להיפרד מהם, להמשיך להניג את שארית הפליטה בארץ. ואז כולם גאו בבחייה שירמיהו עוזב אותם. ענה ירמיהו ואמר, מעיד אני עליי, שמיים וארץ, אם הייתם בוכים את הבחייה הזו, בחייה אחת, עוד שהייתם בציון לא הייתם יוצאים לגלות. אם בירושלים הייתם בוכים, לא הייתם יוצאים לגלות, אבל כעת בירושלים לא בכיתם. למה? למה לא בכיתם אז? כי האמנתם שבית המקדש יפתור לכם את כל הבעיות, גם את הבעיה כביכול שנקראת עבודת השם. מהכל קיבלתם פטור, אפילו את העבירות. יותר מדי אורות, יותר מדי שפע. בית המקדש מוצא לרעה, לכן שפך חמתו על העצים ועל האבנים. כשיש איסורים, אז מבינים שאין על מי להישן, אלא על אבינו שבשמיים. מגיעים לאמת, זה לא נעים, זה קשה, קשה מאוד. בירושלים לא בחו, בגלות כן בחו. דווקא, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בחינו. על מה? לא על כך שאין מה לאכול, לא על כך שאין מה לשתות, לא על כך שאין קורת גג מעל הראש, אלא על זוכרנו את ציון. בילקוט שמעוני תהילים כתוב שנבוכנצר ביקש מהלוויים, תשירו, תשירו משירי ציון. הלוויים אמרו, לא. איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? לא רק שנחרב הבית, אלא כעת נשיר מול עבודה זרם. נבוכנצר ייסר אותם, הרג חלק מהם. ובכל אופן, למרות שפצעוני והרגוני השומרים, השבעתי אתכן. בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. בזמן של אורות חיפש בורא עולם את היהודים שינצלו את זמנם, את האפשרות לעבודת השם, ולא עשו את זה. אם זו הבחירה, אז אין בית המקדש, ואז היהודי מגלה את נקודת היהדות שבו, לא בזמן האורות, אלא דווקא בזמן החושך. כי בזמן האורות בית המקדש היה חשוך בלב, לא הייתה עבודת השם. ויתרו על עבודת השם, לא ברכו בתורה תחילה, שנאת חינם, שלוש עבירות חמורות, בזמן האורות בית המקדש, אפשר להמשיך להיות חשוכים בלב, מכיוון שעושים מעשה אחד קורבן והכל בסדר, אבל בזמן החושך, בזמן הגלות, אין בית המקדש, דווקא אז יש אור בלב. אם פצעוני והיקוני השומרים, אם הורגים אותי, פוגעים בי השומרים, השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. הלוואי, היינו אומרים את זה בבית המקדש, אבל היא ביער, מתי? דווקא בזמן הגלות. אם כן אומר הרב פינקוס, זה המועד של תשעה באב. המועד הוא שמבינים שאם אין אני לי, מי לי. זה הזמן להיפגש עם בורא עולם. זה המועד. תשעה באב קרוי מועד. קרה עליי מועד. זה הזמן להבין שעם ישראל הוא מעל בית המקדש. בית המקדש לא קיים, אבל הקשר בין יהודי לבין בורא עולם הוא עדיין קיים. יש צער גדול שאין בית המקדש, אבל ישנו מועד פוגשים את בורא עולם. אומרים בעלי המוסר והחסידות, הרי בתשעה באב אסור ללמוד תורה כמו שכתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן תף קוף נון דלת. למה? כי צריך להמעיט את האורות חושך. לפעמים גם התורה יכולה להסתיר על נותן התורה. כשלומדים תורה בתור סגולה, בתור ערך, אבל לא בתור תורת השם שמחייבת לקיים אותה. לומדים תורה, אבל מתעלמים מנותן התורה. לומדים תורה, אבל זה כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים, למה לך, לרשע, לספר בספר החוקים שלי? הרי מבחינתך, אולי אפילו היה טוב לא ללמוד את זה. לומד תורה, לקנטר, לומד תורה, לא כדי לגלות את האמת, אלא הפוך, כדי להכניע, כדי לנצח, כדי להווה, כדי למצוא הוכחה שהוא הצודק. עליו אומרים חז"ל, התורה הזו היא שם המוות. טוב לו שעוד בזמן שהיה עובר נהפכה שלייתו על פניו. למה? כי גם את התורה הופך האדם להסתר, מה שמסתיר בינו לבין נותן התורה. זוהי העבודה של המועד תשעה באב, למצוא את בורא עולם, לחפש איך יותר פתוחים אל האמת ועושים את רצוננו כרצונו. לכן גם תורה לא לומדים. כמו שבית המקדש נלקח, שפה חמתו על העצים ועל האבנים. אין בית המקדש כדי שעם ישראל יבין שאין על מי להישען, אלא על בורא עולם. אין איכן להסתתר אם אין אני לי מי לי. כך שריפת בית אלוקינו, כך שקולה לכך מיתת צדיקים. כי גם הצדיקים לפעמים נלקחים כי יותר מדי נשענים עליהם. כך, בתשעה באב, גם תורה לא לומדים. כי לפעמים גם את התורה אפשר להפוך מסם חיים לסם המוות, כשאדם משתמש בה בצורה שהיא ביטוי לעמידות הרעות שלו, ולא דרך ביטוי לעבודת השם, הכנעה בפני בורא עולם. העולם מתפתח. בעולם ישנה אווירה של התקדמות. העולם כבר מדבר על חיים על הירח. העולם מתקדם. אבל האנושיות יכולה להמשיך להיות פוגעת ומשפילה. האחד את השני. אנשים נעשים לא פעם אימפולסיביים יותר, מחורים יותר, כעסנים יותר, סובלים יותר, בעיות נפשיות גדולות יותר ויותר. איך הפערים מסתדרים? כל כך הרבה עוצמה במה שקשור להתקדמות בטכנולוגיה. בעולם, וכל כך הרבה ירידות מבחינה נפשית. איך הפערים מסתדרים? הרב דסלר אומר, אולי הבעתליה, בגלל הירידה הרוחנית בעבודת השם, האדם מחפש תחליפים. האדם לא עובד על מידת האיפוק שלו, ולכן הוא ממציא פתרון שכל רגע הוא יכול לדעת מה קורה בעולם. כלומר, התפתחות העולם היא כפי ההשקפה של האדם. התפתחות העולם היא כפי חוסר עבודת המידות של האדם. האדם לא פעם מוותר על עבודת המידות ורוצה לתת ביטוי לכל רגש, לכל מה שהוא מרגיש, רק אין לו את האפשרויות. לכן הוא ממציא עוד מחשב, עוד טלפון, עוד פתרון כדי שיוכל לאדם בין רגע לתת ביטוי לכל מידה רעה שיש לו. האדם מניע את עצמו לעוד התפתחות טכנולוגית לא רק בגלל חוכמה, ואולי בעיקר בגלל מידות, עוד כבוד, עוד עוצמה, עוד תהילה, עוד כסף. יכול להיות האדם פרופסור ברפואה, וזה דבר יפה, דבר נהדר. אבל להיות ברמה מינימלית במה שקשור לעבודת המידות. ולכן, אין לשאול איך יש פרופסורים חילונים שלא מאמינים בבורא עולם. למה אין לשאול? לפי גישתו של הרב דסלר זו לא שאלה. הדבר מובן, כי האדם רודף כבוד אימפולסיבי לגבי התאוות שלו, לגבי העוצמה שהוא רוצה להרגיש, לגבי התהילה, הוא לא מתגבר על הקנאה, הוא לא מתגבר על רדיפת הכבוד, ואחרי הוא מגיע להצלחה כל כך גדולה בכלכלה, ברפואה, במדע, ועוד. המניע? להיות חכם. למה? כדי שלאדם יהיה יותר תאוות, יותר תחרות, יותר עוצמה, יותר ויותר. כמו שאומר שלמה המלך, ראיתי את כל כישרון המעשה כי קנאת איש מרעהו. אז איך הפרופסור לא מאמין בבורא עולם? זה לא תמיד פרופסור חכם שלא מאמין בבורא עולם, אלא זה אדם שאולי הוא מאוד נחמד כלפי הזולת, אבל חומד, כסף, שליטה, כבוד, עוצמה ועוד, וכדי להשיג את זה, הוא נעשה פרופסור. אין לשאול איך הפרופסור לא מאמין. הרי כל מה שהוא רצה להגיע למעמד הזה, זה המקום של עוצמה, שליטה. זה לא המקום של בהכרח מידות טובות. כמובן, לא כולם, לא גורף, אבל בהרבה מאוד מקרים. אז איך פתאום האדם הזה יאמין בבורא עולם? הרי זה סותר את כל המניעים הראשונים שלו של מידות, כמו רדיפת הכבוד, תהילה, עוצמה, כסף. להאמין בבורא עולם? שיערוס לו את כל ביטוי המידות הרעות שיש בו. מה שבעיניים שלנו זה מידות רעות, בעיניים שלו זה מידות טובות. המידות הטובות ביותר, החול ושתו, זה הדבר הטוב ביותר שיש. הרי מחר נמות, אם כן זו אידיאולוגיה. הוא חכם, פרופסור, אבל זה לא הופך אותו לאדם טוב יותר אנושית. אלא, בעולם מושגים של תרומה למדע, הוא פעל דברים נהדרים. באמת יפה. אבל עבודת המידות, זה בכלל לא מדבר אליו. והרב מבריסק אומר, לפעמים האווירה של להיות פרופסור חודרת גם אל בית המדרש. אין קשר ישיר בין חוכמת התורה של האדם לבין עבודת המידות שלו. יש אורות, יש חוכמה, יש דרשות נהדרות, אבל אין עבודת המידות. המעשים הם לא נמצאים. חוכמתו מרובה עם מעשיו. אומר הרב פינקוס, יכול האדם ללמוד 4 שעות ואז לאחר מכן לקרוא פוליטיקה שעה שלמה? הרי זה לא מתאים לסוג האדם שהוא למד 4 שעות. הוא בנה בית המקדש בתוכו 4 שעות. בגלל שהוא בנה את בית המקדש, הוא מרשה לעצמו לוותר לעצמו בשעה שלמה לעשות מה שבכלל לא ברמה שלו. ודאי, צריך האדם להתרענן, להירגע, לנשום אוויר, נהדר. אבל לאיכן הוא יורד? לאיכן הוא נופל? לפעמים למקום שהוא בכלל לא לרמה של האדם? כי האדם הזה, הוא מחפש אורות, מחפש חוכמה, מחפש בית המקדש, אבל לא עבודת המידות. כי האדם יכול לקחת את הדברים הנעלים ביותר, תורה, בית המקדש, ולהפוך את זה לסם המוות, כאשר הוא לא מחפש את התורה כדי לצמוח בעבודת השם, אלא כדי להכניע את האחר. הוא לא מחפש את בית המקדש כדי להתאר ולהתעלות בעבודת השם, אלא כדי להמשיך לעשות עבירות ולנקות את המספון בעזרת הקורבן. ולכן שפך חמתו על העצים ועל האבנים, וזהו מזמור לאסף. מה המזמור? התשובה היא כי אם אין בית מקדש, אז היכוני ופצעוני השומרים, יוצאים לגלות, ואז השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי, מה תאמרו לו? מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. עדיין רק את בורא עולם אני רוצה, כך אומרת כנסת ישראל. אם כך, תשעה באב הוא מועד, קרא עליי מועד. ולכן דווקא בתשעה באב נולד המשיח. למה? כי כאשר מבינים שחורבן בית המקדש, הוא כדי להתקרב לבורא עולם. אם כן, אפשר להביא את המשיח. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.